אנחנו לומדים עכשיו את המאמר שהוא בא לבאר את המאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. זה נמצא בלקוטי תורה לפרשת במדבר, דף י"ז בעמודה הראשונה. במאמר הזה, אדמו"ר הזקן מדבר על העניינים שדיברו במאמר הקודם ודבר עליהם בהרחבה או בשפה של קבלה. כידוע שהרבה פעמים אדמו"ר הזקן היה חוזר על מאמר אחד פעם שנייה, לעומק יותר. עוד שכתוב בכותרת, ביור על הדברים הנ"ל. להבין שורש המצוות. צריך להבין מה ההבדל בין תורה למצוות, כמו שהוא יסביר כאן במאמר, מה הדרגה מקור המצוות, מה מקור התורה, מה יותר גבוה, פעם אנחנו רואים שזה יותר גבוה, פעם זה יותר גבוה, לעשות סדר בכל העניין של שורש המצוות. כדי להבין את זה, אז הוא מקדים כך. ידוע הרי שיש שני מאמרי חז"ל, שכתוב, אם אין חוכמה, אם אין נראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין נראה. אז במאמר הקודם הוא דיבר על כך, להסביר את שתי הדרגות שיש בעירה, וכאן הוא חוזר על נקודת הדברים עוד הפעם. הוא אומר כך, ידוע שיש עניינים שנכנסים בפנימיות, בכוחות הפנימיים של הנפש, ויש גילויים שכוחות הפנימיים של הנפש לא קהילים לזה. אז זה נשאר באופן מקיף, שמעל כוחות הנפש. אנחנו יודעים שבכוחות הנפש, בשמות שיש לנשמה, יש נפש רוח נשמה, יש חיה יחידה. אז אנחנו יודעים שנפש רוח נשמה הם פנימיים. הם מסמלים את הכוחות של הנפש הפנימיים, לעומת את חיה יחידה, מסמלים את האורות המקיפים של הנפש. אז הוא מדבר כך, אומר כך. הנה כתיב, כתוב במתן תורה, וירא העם, עם ישראל ראה את הגילוי הגדול של מתן תורה, וינו, זה פעל עליהם הזזה, תנועה בנפש, ויעמדו מרחוק. היינו, הם נעמדו מרחוק, דיינו, היה להם רתיעה גדולה, והם פשוט עמדו בעירה ופחד ורחוק. ובחינת עירה ופחד גדול. פשוט הגילוי הזה פעל עליהם עירה גדולה, פחד גדול, עד מאוד, שאין כלי הנפש יכולה להכיל בתוכה את העירה הגדולה הזאת. הנפש לא יכלה להכיל באופן פנימי את העירה הגדולה, זה גרם להם שיעמדו מרחוק, הם פשוט לא יכלו להכיל את זה. אז איפה זה נמצא, איפה זה נשאר אצלהם בנפש? אם זה לא נכנס בפנימיות, המצד שני לומר שזה לא ישפיע עליהם גם אי אפשר. כי כתוב הינו, יעמדו מרחוק, זאת אומרת הם מושפעו מזה. מצד שני, זה שהם היו צריכים לעמוד מרחוק, זה אומר שהם לא היו כלים לזה. אז איפה זה נשאר אצלהם? ונשאר בבחינת מזל שהוא בבחינת מקיף. העירה הגדולה הזו, מכיוון שהייתה כל כך גדולה, אז זה השפיע עליהם על המקיפים שלהם. על אורות המקיפים, על הבחינת חי היחידה של הנשמה, אז זה לא חדר בפנימיות, אבל זה השפיע עליהם, שלכן היה וינו ויעמדו מרחוק. מביא דוגמה לדבר. כמו שכתוב בדניאל, יש פסוק ידוע, שכתוב שדניאל עמד עם החברים שלו, והוא מתאר בספר דניאל, הוא כתוב ככה. והאנשים אשור היו עם מי, האנשים שעמדו איתו יחד, היה גילוי אלוקי שדניאל קיבל. ואז דניאל היה כלי לקבל את הגילוי, והוא שמע איך הגיבו אלו שהיו לידו. הם לא היו כלים לגילוי שהיה. הם גם לא ראו בגלוי, הם לא שמעו כלום. ומצד שני, הם הושפעו מזה. הפסוק אומר, ואנשים אשר היו עמי, לא ראו את המראה, הם לא ראו כלום, לא ראו את מה שדניאל ראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, אבל הם היו בחרדה ובעירה גדולה. ככה הפסוק אומר. אז זה שואל את הגמרא, אם הם לא ראו, אז למה חרדו? מה הייתה להם חרדה? אמרו הזל, אחרי ההגעה, מביא את לשון, מה שהגמרא מסבירה על זה, לאף על גב דהינו לא חזי, למרות שהם לא ראו. היינו, הפנימיות שלהם לא הייתה כלי לראות את המראה שדניאל כן היה כלי אליו, הם לא ראו. אבל מזלי הוא חזי. המזל שלהם, דהיינו החלקים העליונים בנשמה, חי היחידה שלהם, כן הרגיש את הגילוי הגדול, אז זה הגילוי שנמצא במקיף הגדול, משפיע בכל זאת על, על הכוחות הפנימיים גם כן, במידה מסוימת, וזה פעל להם עניין של הרזה. מביא כאן בהגעה שדילגנו כרגע, רבי צמר צדק מביא דוגמה מעניינת, שרואים שכשמתפללים במניין, הרי ידוע שכשיש עשרה, שכינה שריה. אבל האם אנחנו רואים את השכינה, מרגישים אותה, הרי אנחנו רואים ידים במציאות, נמצאים במניין, ולא מרגישים שינוי בין התשעה לעשרה לעשרים. אבל מצד שני, אומר, שומעים בפועל, כשאדם מתפלל במניין, יש לו יותר חיות, יש לו יותר התפעלות, יש יותר שמחה. התפילה היא קצת שונה משהו שמתפלל לבד בבית. בכל זאת, מה זה אומר? זה אומר שההשפעה של השכינה שמאירה במניין פועלת עליו. רק מה? זה לא משפיע עליו באופן פנימי, לכן הוא לא מרגיש את זה באופן פנימי, אבל באופן מעקיף זה משפיע עליו, ולכן בכל זאת יש לו במניין קצת יותר התפעלות, קצת יותר חיות מאשר ביחידות. אותו דבר, זה הרעיון שכתוב על האנשים שהיו עם דניאל, שהמזל שלהם הוא זה שהרגיש את הגילוי הגדול הזה שהיה. מה זה המזל? איזה דרגה בדיוק זה נקרא המזל? זאת אומרת, פירוש מזליו, שאומרים מזליו, למה מתכוונים? זה בחינת חיה ויחידה שבנפש. יש את הנפש רוח נשמה, שזה הכוחות הפנימיים, חיה ויחידה, זה הכוחות המקיפים, הם יכולים לקלוט דברים שהנפש לא כלי אליהם, ומכיוון שהם בכל אופן שייכים לנפש, אז הם משפיעים גם כן באופן מקיף על הנפש עצמה, שהיא מרגישה איזושהי תנועה, עירה, חרדה וכדומה. קיני, בנפש יש נרן יחידה חיה. יש בנפש, כידוע, את חמשת השלבים הללו. מה ההבדל ביניהם? בחינת נרן, נרן, דיינו, נפש, רוח, נשמה, ובחינת התלבשות אורות בכלים. נרן זה גילויים של הנפש שהאדם הוא כלי אליהם. יש גם איברים בגוף שהם כלים לאותם גילויים. נפש, רוח, נשמה, נפש זה בכלי המעשה, מחשבה, דיבור ומעשה, רוח זה הרגשות שבלב, נשמה זה השכל שבמוח, אז אדם הוא כלי לזה, אז זה כל השפעה שבאה באופן של נפש, רוח, נשמה, זה בא באופן פנימי. שהשכל למשל שורה במוח, והמידות, בלב וכו'. מה שאין כן מבחינת חיה ויחידה. אבל הדרגות המקיפים של הנפש, נקרא מבחינת חיה או מבחינת יחידה, אין להם מבחינת כלי בנפש להשראתם. אין מקום, אין כלי בנפש שאתה יכול לומר, הנה פה שורה יחידה בגלוי, הנה כל גילוי של יחידה, זה האיבר המסוים, או זה החלק המסוים בנפש, הוא כלי אליו. לא, זה לא, זה מופשט מדי. ונקרא מבחינת מזל, קוראים לזה מזל לחיה ויחידה. בזה שקוראים לזה מזל, אנחנו רואים גם כן שיש לו שייכות לנפש במידה מסוימת, כי המילה מזל, יש לו גם את המשמעות נוזל. כשנוזל משהו מלמעלה, נוזל, אז בכל אופן יש איזושהי השפעה למטה. עיקר המקום שלו הוא למעלה, אבל מבחינת מזל, גם לבטא את את ההשפעה בכל זאת שהוא עושה על הנפש. עכשיו הוא שואל כאן שאלה, שכדי להבין את השאלה צריך להקדים, מופיע במקומות אחרים, שהביטוי של יחידה שבנפש זה החוכמה. גם בתניה זה מובן ככה בפרק י' ח' י' ת' שהאור אינסוף שורה בחוכמה. אז יש כאן לכאורה סתירה, כי חוכמה אנחנו יודעים שיש לו כלי, שורה במוח. מצד שני אתה אומר שחוכמה מבטאת את היחידה שבנפש, ואתה אומר שאין לה כלי. אז איך אפשר לשלב בין שני הדברים הידועים הללו על חוכמה? אז הוא מיד עונה, מגיע כבר, שואל את השאלה בקיצור, ומיד מגיע להסבר. והגם שחוכמה היא ראשית הגילוי, למרות שחוכמה נקרא הנקודה הראשונה שמתגלה באדם, זה חוכמה. זאת אומרת שכן מתגלה באיזשהו אופן. צד שני, במקומות אחרים אנחנו יודעים, שחוכמה זה ביטוי של הבחינות העליונות. אז הוא מסביר שעצם החוכמה באמת לא מתגלה בנפש. מה שיש לנו איזשהו הכרה מחוכמה זה החלק הכי נמוך של חוכמה, הוא קורא לזה, היינו בחינת יסוד אבא. הרי ידוע שכל אחד מהספירות כלול מכל העשר. אז יסוד, יש גם בחוכמה יסוד. יסוד כידוע זה כבר החלק הכי תחתון, כמו שלמדנו במאמר אחר על הימים של ספירת העומר שמגיע אחרי חמישה ימים שסיימנו, אז העיקר חמש מידות הראשונות בחסד זה עיקר החסד. יסוד כבר נקרא, יסוד ומלכות כבר נקראים החלק שהם כוללים, אין חידוש בהם, הם כוללים את הנקודה של המידות העליונות. במילא אותו דבר בחוכמה אומרים. יסוד האבא, החלק שנקרא יסוד בחוכמה, שזה הערה באלמה מבחינת האבא, זה רק הערה מחוכמה, זה בא לידי גילוי והתלבשות, זה יכול להתגלות, ובמילא אחר כך יכול גם להתלבש, זה יגיע לבינה, אתה תוכל להבין את זה, ותגיע, ירד לרגש, תוכל להרגיש את זה, אבל כל מה שהבנת ואחר כך הרגשת, אז זה לא החוכמה במהותה התגלתה אצלך, החוכמה במהותה היא יחידה, היא נשארת, כמו שהוא מביא בתניא, עניין של אמונה למעלה מטעם ודעת, אין לזה השגה. מה שיורד להשגה זה רק יסוד אבא, זה רק הערה באלמה, אבל עצמיות אבא, אבל עצם החוכמה, תמיר ונעלם, זה נעלם לגמרי, כי זה מקיף, כמו יחידה, חיה יחידה, שזה מעל הכוחות הגלויים והפנימיים. וזהו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. במילים האלה, והחוכמה מאין תימצא, רואים את כל הרעיון שאמרנו כרגע. מצד אחד רואים שהמקור שלו זה עין. מצד שני אומרים, תימצא, משהו מצוי ממנו, אבל לא הוא בעצמו. שעצמיות חוכמה, עצם החוכמה, איפה הוא? מבחינת עין. עצם החוכמה זה עין, עצם החוכמה זה בכלל למעלה מתפיסה, אי אפשר בכלל להבין את זה. לכן אומרים, והחוכמה מעין, החוכמה באה מבחינה שהיא עין. קוראים לה עין כי אתה לא יכול לתפוס אותו. אלא שתימצא, אבל אתה יכול למצוא ממנו משהו, יש לך איזה דרישת שלום ממנו, איזה הערה יכולה להעיר למטה. כמו שהוא אומר, שיסוד אבא, אותו בחינה שקראנו קודם, יסוד, זה ההערה, הוא מתלבש ביסוד אמא, זה מתלבש בבינה, יסוד אבא מתלבש ביסוד אמא, מתלבש בבינה, ואז מגיע לאמא, אמא זה בינה, אתה יכול לתפוס את זה באורך ורוחב, וכשזה מתחבר, יסוד אבא עם יסוד אמא, אז זה שנקרא בחינת יש. זה כבר, זה הירידה והתפיסה וההתחברות לעניין בצורה פנימית, כי יש לך את זה, יש לך יש. זה בדיוק הפוך מהעין שדיברנו עליו על החוכמה. בחוכמה אמרנו, החוכמה מהעין. העין אין לך שום תפיסה. כשמגיע לבינה, באופן שזה כבר ממש מתיישב היטב בבינה, איך קוראים לזה בדיוק הפוך? זה יש. והמילה יש לא רק מבטאת את ההפך מהעין שיש כאן תפיסה, אלא המילה יש גם מרמזת בגימטריה שלה את הרעיון. למה? אז אומר קודם כל, הפסוק אומר, כמו שכתוב, להנחיל אוהבה יש. הקדוש ברוך הוא נותן לנשמות בגן עדן שי עולמות. נותן להם השגות, השגות באלוקים, וזה יש להם עונג. אם הם משיגים, זה הבינה, זה יש. אז זה לא רק מספר עולמות, שי עולמות, אלא זה גם מבטא את המהות של העניין יש. וזה גם מרמז, המילה יש אומרת, יש לי פה את החוכמה ואת הבינה ביחד, נקודת החוכמה מהירה בבינה, מתלבשת ומתיישבת, זה יש. אז המילה יש כוללת גם את החוכמה וגם את הבינה, איך? זה אומר ככה, דאבא ואמא, אבא ואמא, דיינו, חוכמה ובינה, הם ידוע שהם נקראים טרין רעין, זה לא מתפרשים, הם הולכים ביחד. אין אפשרות בבינה להבין אם אין לך את נקודת החוכמה. מצד שני, אין לך שום אפשרות לקלוט את נקודת החוכמה אם אין לך את התפיסה בבינה. אתה חייב את שניהם יחד. ושם באימא, כשהחוכמה יורדת לבינה, הוא בחינת יש. מה זה אומר יש? הבנת השכל. הבנת אותו. יש, זאת אומרת, אתה יכול לתפוס. בחינת אורך ורוחב. עכשיו, איפה זה מרומז בגימטריה של המילה יש? אז הוא אומר, כמו שכתוב, קנה חוכמה, קנה בינה. קנה, כשאתה קונה את זה פירושו, שאתה קנית את זה, תפסת את זה, זה שלך. קנה, הגימטריה של קנה, זה 155. יש לך פעמיים קנה, אז יש לך ביחד 310. אז יש לך את ה... במילה יש, יש לך גם את החוכמה, קנה חוכמה, קנה בינה. בית פעמים קנה, זה בגימטריה יש. אז שאומרים שבינה נקרא יש, זה גם המושג יש, וגם כולל בתוכו, שיש לי גם את נקודת החוכמה, וגם את נקודת הבינה. יסוד אבא ויסוד אמא. והיינו, איפה יש נמצא? בבינה. ומשם, אחרי שזה כבר התיישב בבינה, אין שום בעיה, זה יכול לרדת עכשיו יותר נמוך, ומשם לזה רמפין, מבחינת הגילוי ביותר, מידות, אהבה ואירה, זה יכול לרדת ממש בהרגשה של ישות ממשית, אבל זה, כל זה אחרי שזה ירד, ביסוד אבא, ליסוד אמא, אז זה יכול לרדת לזה רמפין. ועל פי הנעל יובן גם כן למעלה, אותו דבר נבין גם כן באלוקות. שומרים, והחוכמה מעין תימצא, שומרים עין למה מתכוונים, שבחינת כתר, כתר זה המקיף, על כל העשר כוחות, הוא המקור של החוכמה, איך קוראים לכתר בעצמו? נקרא עין. למה הוא נקרא עין? לפי שבחינת הכתר, פנימיותו, הוא מלכות אינסוף, למעלה מבחינת גילוי בכלים. כתר זה אינסוף, זה למעלה מהיכולת בכלל שיכנס בכלים של עשר ספירות. על זה נאמר, המלך המרומם לבדו. אומרים מלך, אומנם אומרים מלך שזה מלכות, ומלכות אנחנו יודעים שזה הספירה התחתונה, אבל פה זה מלכות אינסוף, שזה למעלה מהכלים של עשר ספירות, אז זה נקרא מרומם לבדו. אין ארוך, שלגביו כחשיכה כאורה, אין שום ערך ויחס לכלים, ביחס לגילוי הזה של הכתר. ונקרא גם כן, איך קוראים לבחינה הזו? בחינת מזל ומקיף. זה נקרא מזל. מזל זה אומר שזה אור מקיף, שזה למעלה מהשגה לגמרי. אז פה בעצם רק למדנו את הרעיון הזה, שישנם גילויים שהם לא יכולים לרדת בפנימיות, אלא נשארים באופן של מקיף. זה היה הגילוי שהיה במתן תורה, והיה רעם והיה נו, והיה עמדו מרחוק.